ברשות כל הקהל הקדוש, כמו תמיד יש לנו שמחה והתרגשות גדולה מאוד לדבר כאן במקום המקודש הזה, המקום שבו כבר למעלה מ-20 שנה כבוד מורנו ורבנו עטרת ראשנו, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, לימד ודיבר כאן כל כך הרבה דברי תורה, כל כך הרבה יסודות שבנו את הנפש ועיצבו את הנפש שלנו, והיו המורה דרך לכל החיים שלנו, נאמרו כאן במקום הזה לראשונה, וכמה רבנים ותלמידי חכמים עת עת מלמטה התקדמו ולמדו כאן, וברוך השם היום נפוצים בכל העולם כולו ומזכים את הרבים. יש כוח עצום וגדול למקום הזה, שבעזרת השם הדברים יעשו רושם, יפתח לבבנו להבינו שבשמיים, וכל הדברים יעשו נחת רוח בעזרת השם. אנחנו נמצאים שבוע בדיוק לפני יום י"ז בתמוז, שבו אנחנו מתחילים את בין המצרים, שלושת השבועות. יש לעם ישראל 365 ימים בלוח השנה היהודי, כל חודש יש לו סיפור בפני עצמו, כל חודש יש יום עיקרי שכל החודש סובב אותו, יום של שמחה, יום של תשועה, יום של נס גדול, כל החודשים של עם ישראל מלאים במאורות וניסים גדולים שנסו לעמנו. שלושת השבועות שיתחילו בעוד שבוע, ימי בין המצרים, הם חלל ריק בלוח השנה היהודי. אין בו שום שמחה, אין בו שום עוצמה, אין דבר שמרומם אותנו על ידו, אין איזשהו סיפור שאנחנו יכולים להתחבר אליו, אין איזשהו נס גדול שהיה בעבר שגורם לנו לשמחה ולתקווה. אלו שלושה שבועות שחזל מגדירים אותם כשבועות מסוכנים. בין המצרים ימים מסוכנים. הביטוי בין המצרים, המדרש רבה מתרגם מה זה ימי בין המצרים, ימי הצרות. זה ימים שמיועדים לפורענות, ימים שאדם צריך להיזהר בהם, ימים שההגנה שסובבת בדרך כלל את האדם מורדת מעליו, הוא יכול להיפגע על ידי כל מיני כוחות שונים. צריך להבין למה הימים האלו הם מסוכנים, מה העניין בהם, למה שלושת השבועות חזל מגדירים אותם כימים של קושי, ימים של צער. אנחנו יודעים שאין רעי יורד מהקדוש ברוך הוא. מה העניין של שלושת השבועות האלה? וגם אנחנו רואים שרוב האנשים, רוב בני העולם, מעדיפים, נרתעים מהלימוד ומהעומק שיש בכל ימי בין המצרים. בכל שער המועדים, בכל שער הזמנים, ליבו של האדם נמשך ללמוד על המועד, לדעת על המועד, להכיר את המועד. שלושת השבועות, ימי בין המצרים, רוב האנשים נרתעים מהם. מכיוון שרוב הסיפורים ורוב הדברים שאפשר ללמוד על ההיסטוריה של עם ישראל, על הדברים שהראו בימי בין המצרים, הם דברים של צער, דברים של קושי, ואדם יש לו מספיק צער וקושי אישי, ואדם לא רוצה להוסיף על עצמו. לכן בדרך כלל האדם נרתע מכל מה שקשור לבין המצרים, מעדיף לקיים את ההלכה הבסיסית, מה שההלכה מורה, מה לעשות בבין המצרים ומה לא לעשות, מה מותר לעשות ומה להימנע מהעשייה שלו, ובכך האדם מעדיף להשאיר את ימי בין המצרים בקיום ההלכות הבסיסיות שכתובות בשולחן ערוך, ולא להעמיק ולחקר ולדעת בדיוק מה עבודת השם המתאימה לימי בין המצרים. ובאמת הדבר הזה זה רועץ גדול ויצר הרע גדול. למה? כי דווקא שלושת השבועות, דווקא ימי בין המצרים שנראים בימים הקשים, הם הימים שלנו, הם הימים שבהם אנחנו צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא וליצור את הנס, ליצור את השמחה, ליצור את הטוב. גם פורים, חודש אדר, החודש הוא כנגד חודש אב, חודש אב הוא חודש שצריך למעט בו בשמחה, חודש אדר לעומתה הוא חודש שצריך להרבות בו בשמחה. חודש אדר, החודש השמח ביותר בשנה, פעם לפני שאירה הנס הגדול של חג פורים, שהקדוש ברוך הוא הציל את בני ישראל מהריגה, היה חודש הקשה ביותר לעם ישראל. בשנה שבה המן גזר להרוג את כל היהודים, בני ישראל חשבו שיום י"ד באדר, היום לכולנו היום במשך אלפי שנים הוא משתה ושמחה, זה היום שהקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד באותם ישראל, היום שבו הקדוש ברוך הוא נתן את הרשות לכאורה, ככה זה נראה אז, לאמן לקום ולהרוג את כל עם ישראל מנער ועד זקן. אבל בני ישראל התפללו, ביקשו מהקדוש ברוך הוא, התחרננו, שינו את הגזרה, גילו את הכתוב של הקדוש ברוך הוא שהיה תמון בתוך הגזרה הקשה, ומכוח זה יצרו את החודש הזה לחודש גדול, לחודש של שמחה. אותו דבר פסח, גם בני ישראל היו במשך שנים רבות בשעבוד, עד שבני ישראל האמינו בקדוש ברוך הוא ופרצו את חומת הטבע, הגיעו לאמונה השלמה והפכו את זה ליום שמחה ויום של ניסים, את יום חג הפסח ואת כל חול המועד, כל הימים שבאים אחריו. כל דור ודור עם ישראל היה באיזושהי צרה, ומכוח הצרה הזאת יצר שמחה, יצר נס, יצר יום חג, ומילא את החודש הזה ליום של שמחה וליום של עבודת, וליום של עבודת השם שסביבו סובב כל החודש. כך, והחודש הזה, שני החודשים שבאים לקראתנו, עצמנו. ימי בין המצרים הם הימים של הדור הזה, גם היום הם ימי חשיכה, ימי הסתרה, ימים שכמו שאמרנו המזל של עם ישראל יורד בהם ומסוכן לעשות דברים גדולים, אבל אנחנו צריכים לפרוץ את המחסום הזה ולגלות את הטוב של הקדוש ברוך הוא ולהאיר את ימי בין המצרים ולהפוך גם את ימי בין המצרים לימי שמחה בעזרת השם שמשיח יבוא. שכמו שהמקובלים אומרים, ידוע שהמדרש אומר שכל המועדות עתידים להיבטל, ושכל המועדות עתידים להיבטל, כל החגים שיש לנו, פסח, פורים, לא יהיו בימות המשיח. המקובלים מסבירים איך זה יכול להיות שכל המועדים יתבטלו ולא יהיו. מה, אנחנו לא נשמח בפורים, לא נשמח בפסח, אלא כל, יש בכל השנה 21 ימים של מועדים, 21 ימי שמחה, כנגד 21 הימים שיש בימי בין המצרים. כל המועדים כולם מתי יחולו? מימי בין המצרים. אלו יהיו ימי השמחה העיקרים של השנה כשמשיח יבוא. אז בעזרת השם בשיעור הזה אנחנו ננסה להעמיק ולהבין מה עבודת השם שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד בימי בין המצרים, שעל ידי, אנחנו יכולים, על ידי עבודת השם הזאת אנחנו יכולים לגלות את הטוב ואת האור ולזכות לביאת המשיח בעזרת השם. כמו שאמרנו, ימי בין המצרים הם ימים קשים, ימים מסוכנים, אבל אנחנו יודעים שבדור הזה אנחנו נמצאים בדור האחרון שלפני הגאולה, בדור עקבת הזה משיחה, הדור שכל הנביאים התנבאו עליו נבואות קשות, הספרים מלאים בצער וביגון שיהיה לעם ישראל בעקבת הזה משיחתה ברגע האחרון לפני שהמשיח יבוא. עד שגדולי האמוראים אמרו, אנחנו רוצים בביאת המשיח, רוצים שמשיח יבוא שם ישראל יגאל, אבל אנחנו לא רוצים להיות בדור הזה שיזכה לביאת המשיח. מדוע? כי יש לזה מחיר. יש מחיר יקר שדור האחרון של שיקבל את פני המשיח יצטרך לשלם. כל הצרות שכתובות בנביא יחזקאל, בזכריה הנביא, בכל הפרקים בש"ס שמדברים על דור הגאולה, על הדור האחרון, על דור עקבת הזה משיחתה. הספרים מלאים בדברים לא רעים שיהיו. אבל יש קבלה בידינו שכל מה שכתוב בספרים שיקרה בדור עקבת הזה משיחתה לא יתממש, לא יהיה. איך לזה לא יתממש ולא יהיה? אז אדמו"ר מקומרנה בספר שלו נתיב מצוותיך מביא שהנועם אלימלך אמר לאחד מגדולי תלמידיו שהוא תמע על כל הגאון, על כל, על כל הנביאים ועל כל התנאים והמוראים מחברי המשנה והגמרא, איך הם כתבו את כל הצרות שיבואו על עם ישראל בימי עקבת דמשיחתא לפני שהמשיח יבוא, והם לא ראו שיהיה בעולם את אלימלך אותו שיבטל את כל מה שכתוב שיהיה בימות המשיח. הנועם אלימלך העיד על עצמו, ככה אדמו"ר מקומרנה כותב, שבכוח צדקותו וקדושתו הוא ביטל את כל הצער שהיה אמור לבוא על עם ישראל לפני מות המשיח. ככה נועם אלימלך העיד, וחזקה שאם הנועם אלימלך ככה העיד, ככה יהיה. ובאמת אחרי השואה הנוראה שהייתה לפני 70 שנה, הרבה יהודים אמרו זה גוג ומגוג, מה שהנביאים התנבאו שלפני ביאת המשיח תהיה מלחמה קשה מאוד, זו השואה שהייתה. וגדולי האדמו"רים אמרו לא, זה לא נכון, לא הייתה מלחמת גוג ומגוג, מלחמת גוג ומגוג לא תהיה. כל מה שחז"ל הגדירו כחבלי משיח לא יתממש. הנועם אלימלך ביטל את זה. זה היה כוח עצום של הנועם אלימלך לבטל אפילו גזרות כאלו שנמצאו כבר בנבואה, נכתבו בתנ"ך, נכתבו בגמרא, היה בכוחו של הנועם אלימלך לבטל את אותם גזרות. כמו שהיה קבלה ומסורת בידי חסידות אדמו"רי חסידות ביאלה, שהנועם אלימלך לא רק שדורו הוא פרנס ודורו הוא חלקל וכל הדור ניזון בזכותו, וגם אחרי פטירתו כל יהודי ויהודי יכול לבוא לציונו, ללמוד את תורתו ולזכות להידבק בנועם אלימלך ועל ידי זה לזכות לשפע גדול, אלא 500 שנים לפני לידתו של הנועם אלימלך כבר העולם היה ניזון מנשמתו של הנועם אלימלך שהייתה בשמיים. זה הכוח העצום של הנועם אלימלך שזכה לבטל את כל חבלי משיח. איך זה באמת שהנועם אלימלך זכה לבטל כל חבלי משיח? נבואות שנמסרו, הקדוש ברוך הוא אמר נבואה לנביאים, ליחזקאל הנביא, כל פרקים למתחת ולמתת בספר יחזקאל במה עוסקים? בחבלי משיח, בניסיונות שהוא לפני ביאת המשיח. איך הנועם אלימלך הצליח לבטל את כל אותם גזרות? אז גדולי האדמו"רים שחיו אחרי דורו של הנועם אלימלך הסבירו שהנועם אלימלך לא באמת ביטל את כל הגזרות וגרם שהם לא יהיו בכלל והדור של לפני ביאת המשיח לא יעבור שום ניסיונות, אלא הנועם אלימלך הצליח להמיר, להחליף את כל הקשיים והניסיונות שהיו אמורים לבוא על בני ישראל קודם ביאת המשיח מניסיונות גשמיים, מלחמות, עוני, צרות קשות שהיו אמורים לגרום סבל פיזי לעם ישראל, לניסיונות רוחניים, לניסיונות של אמונה. כך גדולי האדמו"רים פירשו את דברי הנועם אלימלך, שכל הצער של מלחמת גוג ומגוג, כל הדברים הקשים שחז"ל אמרו והגדירו אותם וקראו להם חבלי משיח שיהיו קודם ביאת המשיח, אומרו לניסיונות של אמונה. ככה גדולי האדמו"רים פירשו את דבריו של הנועם אלימלך. איך אנחנו יכולים לדעת כל דבר ודבר שחזל ניבו ואמרו שיהיה לפני ביאת המשיח, למה הוא אומר, מה הוא הפך להיות בניסיונות של אמונה? אין לנו קו ודרך ברורה בזה, אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו מוצאים לתלמיד תלמידו של הנועמי, למלך החידושי ערים, אדמו הראשון לבית גור, שהיה תלמיד של היהודי הקדוש מפשיסחה, שהוא היה תלמיד של החוזה מלובלין, שהיה תלמיד של הנועמי למלך, שאמר דבר עצום, דבר מפחיד. הוא אמר שמה שחזל אמרו שיהיה גוג ומגוג, איך גוג ומגוג, מלחמת גוג ומגוג תהיה באמת בממשות בדור האחרון, מה יהיה מלחמת גוג ומגוג? שיהיה קושי עצום ליהודי לקרוא את הפסוק שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד. כך חידושי הערים אמר, כל מלחמת גוג ומגוג הקשה שהנביאים התנבאו עליה, שיבוא מלך מגוג ומגוג ויבואו וילחמו בעם ישראל, כל זה, איך זה יתבטא, מה יהיה הקושי של מלחמת גוג ומגוג לפני ביאת המשיח, שיהודי לא יוכל לומר את הפסוק שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד. מה פשר הדברים האלה? מה הקושי הגדול שיש בקריאת פסוק שמה ישראל? לכאורה אין קושי, כל אדם מניח תפילין כל בוקר, לובש תלית, מגיע לבית הכנסת וקורא שמה ישראל השם לא קנו השם אחד. מה הקושי הגדול שיש בזה? למה החידושי הרים התכוון? החידושי הרים היה ענק שבענקים, איש אלוקים. מה הכוונה שהוא התכוון שהקושי הגדול ביותר לפני ביאת המשיח יהיה לקרוא את הפסוק שמה ישראל השם לא קנו השם אחד? אז בשביל זה צריך להבין את העומק ואת המשמעות האמיתית של הפסוק שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, שהוא ללא כל ספק הפסוק הכי חשוב לעם ישראל, הפסוק הכי חשוב מכל התורה. המהר"ל מפראג כותב בנתיבות עולב שכל התורה כולה מסכמת, אם רוצים לסכם ולתת כותרת לכל התורה, זה הפסוק שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, וכל שאר התורה, כל התרי"ג מצוות, כל התנ"ך, כל הגמרא, כל ספרי המוסר, הכל זה רק פירוש ודרכים איך לקיים את הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מה הביאור, מה המהות של הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד זה פסוק האמונה שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. אבל צריך לדעת שיש שני סוגי אמונות. האמונה שלנו בקדוש שלנו ושל כל העולם כולו בקדוש ברוך הוא, יש לה שני שלבים. שלב ראשון, חלק ראשון, שבו כל העולם כולו מחויב להאמין, הגויים מחויבים להאמין בו, אין איש על פי התורה, על פי רצון השם, שלא אמור להאמין בו על ידי האמונה הזאת. ויש עוד דרגה באמונה, שהאמונה הזאת היא מיוחדת רק לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא לא מצפה מגויים ולא רוצה שגויים יאמינו בו באמונה הזאת. הקדוש ברוך הוא רוצה שרק עם ישראל יאמינו בו באמונה הזאת. מהם שני השלבים של האמונה? השלב הראשון, שהקדוש ברוך הוא שיתף בו את כל הגויים, וכל הגויים מצווים להאמין בקדוש ברוך הוא בחלק הזה של האמונה, והחלק הנוסף, הנדבך השני, המדרגה השנייה של האמונה, שהיא מיוחדת רק לנו. האמונה הראשונה שהקדוש ברוך הוא רוצה שכל העולם, ללא יוצא מן הכלל, יאמינו בו, זה אמונת ההימצאות. האמונה שהקדוש ברוך הוא מצוי וקיים. זו המצווה הראשונה בספר מצוות לרמב״ם, שכל אדם בעולם, כל בן אנוש מחויב להאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לא כל בן אנוש מחויב להבין שיש לקדוש ברוך הוא כוח ושליטה בכל רגע ורגע בבריאה. הגויים מצווים להאמין רק שהקדוש ברוך הוא קיים ושהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לא מעבר. זו האמונה שהגויים מוכרחים ומחויבים להאמין. מה מעבר לזה, האמונה שעם ישראל מחויבים להאמין? במה אנחנו שונים מכל האומות במצוות האמונה? אצל עם ישראל האמונה הרבה יותר חזקה. בני ישראל מוכנים להרג, לסבול, לעבור גיהנום בעולם הזה על מצוות האמונה. מה מצוות האמונה של בני ישראל שמחייבת אותה, שלכן הם מוכנים לסבול את כל מה שהם סובלים במשך כל הגלויות, במשך כל הדורות? אמונת הייחוד. אמונת הייחוד שהקדוש ברוך הוא ציווה עליה בפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ומהי אמונת הייחוד? אמונת הייחוד היא שאין שום כוח חוץ מהקדוש ברוך הוא. הגויים מצווים להאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והעולם באיזשהו מובן מתקיים מאליו. יש לה שמש עצמאות, יש לה ירח עצמאות, יש לנו כבני האדם עצמאות לעשות מה שאנחנו רוצים. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ואנחנו מודים לו על זה, ואולי יש כאלו שמאמינים שגם הקדוש ברוך הוא נותן שכר ועונש לאחר פטירתו של האדם, אבל במשך חייו של האדם, האדם עצמאי ויכול לעשות עם עצמו מה שהוא רוצה, האדם וכל כוח וכל גורם אחר בבריאה. הם יכולים להאמין שיש לעוד כוחות בבריאה, יש לעוד גורמים בבריאה כוחות מלבד הכוח של הקדוש ברוך הוא. זו האמונה שהגויים מצווים בה ומחויבים להאמין בה. האמונה שלנו עם ישראל היא אמונת הייחוד, להאמין שאין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא, שאין שום כוח חוץ מהקדוש ברוך הוא, אין שום גורם חוץ מהקדוש ברוך הוא, אין שום מעשה שאדם עושה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה בו ולא מנתב אותו, ואפילו טעויות שאדם עשה ודברים שאדם מתחרט עליהם, אדם צריך להאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא שגרם והוא שהפעיל אותו וגרם לו לעשות את אותו מעשה. כמו שהבעל שם טוב הקדוש אומר, יש משפט שאומנם לא מובא בגמרא ולא לא מובא במדרשים, אלא בשנים מאוחרות יותר הכתב על ידי גדולי הדורות, שרשעי ישראל מלאים חרטה. זה המשפט, רשעי ישראל מלאים חרטה. משפט מפורסם מאוד. אבל שם טוב שאל עליו, למה המשפט אומר רשעי ישראל מלאים חרטה? אם הם מתחרטים, אז הם לא רשעים. אדם שעושה תשובה, אבל נתן למחל אם הוא כבר לא רשע. אז למה רשעי ישראל מלאים חרטה? אמר הבעל שם טוב, אפילו יהודי צדיק שמתחרט על מעשה שהוא עשה, הוא נקרא רשע. למה? כי בזה הוא כופר בקדוש ברוך הוא. הוא לא מקיים את אמונת הייחוד. הוא חושב שהוא עשה איזשהו מעשה, ועכשיו הוא מתחרט עליו, ואומר, המעשה הזה שעשיתי לא טוב, רק נזק יצא ממנו. שום דבר טוב לא יצא ממנו. הלוואי והוא לא היה מתקיים. הוא כופר בקדוש ברוך הוא. אנחנו מצווים להאמין בקדוש ברוך הוא דרך אמונת הייחוד, שאין שום כוח אחר בלתו. אז איך אנחנו יכלנו לעשות אותו מעשה ועכשיו להתחרט עליו בלב שלם ולחשוב שלא היה לו שום קיום ושום צידוק להוצאה שלו לפועל ושל המעשה שלו? אדם שככה חושב שיש לאיזשהו כוח, לאיזשהו גורם בבריאה את העצמאות ואת היכולת לעשות מעשה בלי שהקדוש ברוך הוא השולט והוא המניע והוא המפיר אותו, הוא כופר באמונת הייחוד, שאמונת הייחוד היא לאחד את כל הבריאה כולה, שכל הבריאה כולה היא תחת הקדוש ברוך הוא, ואין שום יכולת לעשות משהו עצמאי. גם דברים שנראים מנותקים מהקדוש ברוך הוא, גם דברים שנראים שמכחישים וסותרים לגמרי את אימצותו של הקדוש ברוך הוא ואת השליטה שלו בבריאה, אנחנו מצווים להאמין שהקדוש ברוך הוא זה שגרם אותם, הוא זה שהכניס לאותו אדם שבפועל עשה אותם, את המחשבה ליצור אותם. זו אמונת הייחוד, לאחד את כל הדברים סביב הקדוש ברוך הוא. זה ההסבר לאמונת האימצות ואמונת הייחוד על פי תורת הפשט. יש כמובן את ההסבר העמוק יותר של תורת הקבלה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הציל את האור הגדול מלמעלה, והשבירת הכלים וניצוצות מהקדושה נפלו אל הקליפות, ומזה התהווה כל העולם הזה, שכל העולם הזה, למה הוא נקרא העולם? מלשון העלם, הוא מעלים את האמת. האמת היא שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר, הקדוש ברוך הוא שולט בכל דבר, הקדוש ברוך הוא הגורם והמפעיל של כל, והמפעיל והמוציא לפועל של כל דבר. רק יש הסתרות ושכבות של גשמיות, של עולם הזה ממשי, שמסתירים את האמת שהקדוש ברוך הוא העומד מאחורי כל דבר ויוצר ומפעיל אותו. וזה האמונה שלנו, של העם היהודי, להאמין שאין שום כוח שום מהקדוש ברוך הוא, חוץ מהקדוש ברוך הוא. וגם שאנחנו מתמודדים עם דברים קשים, אנחנו צריכים לדעת שלשמה הקדוש ברוך הוא מביא אותנו להתמודדות מול הדברים הקשים. יש לפעמים הסתרות, דברים שנראים שהם נוגדים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא מביא אותנו במגע, מביא אותנו בהתחככות עם אותם דברים שנראים שסותרים את קיומו ועם הצדו של הקדוש ברוך הוא? מדוע? משום שדווקא על ידי שאנחנו נבוא במגע עם אותם דברים ולא נכנע לגשמיות, לא נכנע למציאות שמכחישה את קיומו ואת שליטתו של הקדוש ברוך הוא בבריאה, דווקא על ידי שלא נכנע בזה, ולמרות שנבוא בחיכוך עם אותם דברים, נאמין בקדוש ברוך הוא, נאמין בטוב של הקדוש ברוך הוא, גם עם דברים שנמצא גם בדברים שנראים קשים וכואבים, על ידי זה אנחנו מסירים את השכבות של ההסתרה של הדברים שמכחישים את קיומו של הקדוש ברוך הוא, ומעלים את הניצוץ הקדוש מתוך אותם דברים אל הקדוש ברוך הוא, ומביאים את העולם הזה לתיקון השלם. וכמו שאנחנו מוצאים אצל בני ישראל, כשבני ישראל יצאו ממצרים והחלו ללכת במדבר, בני ישראל היו באמונה הגדולה ביותר שאפשר להאמין בקדוש ברוך הוא. בני ישראל האמינו בקדוש ברוך הוא אחרי שבני ישראל במשך הרבה שנים היו בארץ מצרים, והיו כעובדי עבודה זרה ממש, לא קיימו עובדי עבודה זרה ממש, וכמעט כמו כל הגויים לא קיימו שום מצווה. הקדוש ברוך הוא שיבר את כל מערכות הטבע, קרא את הים, הוליך את בני ישראל בתוך הים שנקרא ביבשה, הכניס את בני ישראל למדבר, הוריד לבני ישראל מן. בני ישראל היו במצב הגדול ביותר והטוב ביותר שיש בעולם, ובני ישראל היו זוכים כל יום שהקדוש ברוך הוא היה יורד להם מן משמיים, ואותו הם היו אוכלים בכל יום. וכשהקדוש ברוך הוא הודיע לבני ישראל שהוא יוריד להם את המן, הקדוש ברוך הוא שלח ציווי, עזרה, יחד עם המן על ידי משה רבנו. מה היה הציווי? שאסור לאף אדם להותיר מהמן מיום אחד למשנהו. ירד לאדם מן בפתח ביתו בבוקר הזה אסור לאדם לשמור את המן למחר, לחשוב מה יהיה לי מחר, איך אני אוכל מחר, אולי אני אשמור קצת מהאוכל, מהמן, כדי שאני אוכל, כדי שילדיי יאכלו. זה היה איסור, היה אסור להשאיר את המן שהיה לחם שהעמיד את עם ישראל בחיים מיום אחד ליום השני. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה שבני ישראל יאמינו בו, שבני ישראל יתרגלו לחיים של ביטחון, לחיים של השלחה, שמשליחים את כל העצמאות שלנו ואת כל מה שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, ואין שום גורם אחר שידאג לנו. הקדוש ברוך הוא רצה שלהאמין בו ולחנך אותנו, את עם ישראל, אחרי כל השנים שהם היו במצרים כעבדים, כאנשים שלא מאמינים בכוח עליון, בגורם עליון, בקדוש ברוך הוא. זו הסיבה שבגללה הקדוש ברוך הוא עיכב את בני ישראל ואמר להם שלא להותיר מן מיום אחד ליום הבא. זו הסיבה. ושם התורה מספרת שאחרי שהקדוש ברוך הוא ציווה לציווי על זה בידי משה, היו אנשים, רש"י מפרש שזה היה דתן ואבירם, שהחליטו כן להשאיר מהמן מיום אחד ליום השני. ומשה קצף וכעס עליהם. למה הם עשו את זה? ובעצם עברו על דבר השם וחיללו את מה שהקדוש ברוך הוא ביקש. המשך חוכמה, אחד מגדולי הדורות שחי לפני קרוב ל-100 שנים ברוסיה, שואל שאלה חזקה מאוד. לכאורה לא נגרם שום נזק מהעבירה הזאת שאותם אנשים דתם ועבירם עשו. לכאורה נגרם רק קידוש השם גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא אמר שלא להותיר לחם מיום אחד ליום השני, ואותם אנשים הותירו, והתגלה שהלחם שהותירו התייבש, התבלה, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר. אז מה היה הדבר כל כך חמור בזה שמשה רבנו קצף על בני ישראל? משה רבנו היה אוהב הגדול של בני, היותר ביותר של בני ישראל, המבקש טובתם של בני ישראל הגדול ביותר. למה משה רבנו כעס על בני ישראל, על דתן ואבירם? אפילו טובתם של דתן ואבירם משה רבנו עשה, כמו שאנחנו רואים במחלוקת קורח ועדתו, שדתן ואבירם היו עם קורח, והם אלו שהפעילו את קורח ושכנעו אותו לקום נגד משה. עדיין משה רבנו השפיל את עצמו, הלך אליהם, ביקש אליהם, ביקש ממנה, מתחנן אליהם שיחזרו, ישובו בתשובה ולא יבלו יחד עם כוח באדמה. למה כאן משה רבנו כעס עליהם ולא ביקש בטובתן? אז המשך חוכמה כותב שבני ישראל בניסיון הזה שהם היו מתנסים כל יום, האם לשמור את המן ליום המחרת ולא לסמוך ולא לפתוח בקדוש ברוך הוא, או שכן לפתוח בקדוש ברוך הוא ולא לשמור את המן ולדאוג ולפתוח בהשם ולהאמין שגם ביום המחר הקדוש ברוך הוא יוריד להם מן, הניסיון הזה שבני ישראל היו מתנסים בו, זה היה האחיזה היחידה של הטבע בבני ישראל. כל העולם הזה שמעלים את המציאות של הקדוש ברוך הוא במחנה בני ישראל במדבר לא היה קיים. אף אחד לא צריך לדאוג לשום דבר. היו רואים מן יורד מהשמיים בכל יום. לא היה שום כניסה, שום חדירה לטבע. לא היה שום ניסיון שבו יצרה היה יכול לנסות את בני ישראל בשעה שהם היו במדבר. חוץ מהדבר הזה, שבני ישראל כל יום היו צריכים להתנסות בניסיון האמונה. האם גם מחר תהיה להם פרנסה, או שמחר לא תהיה להם פרנסה. וכל יום שבני ישראל האמינו בהקדוש ברוך הוא ובטחו בו, שגם למחרת, גם ביום המחר, הקדוש ברוך הוא יוריד להם מן, היה בזה נחת רוח עצום להקדוש ברוך הוא, ובני ישראל היו מתקיימים בזכות זה. ברגע שדתן ואבירם השאירו את הלחם ליום המחרת, וגילו שבאמת אין את הניסיון הזה, באמת אם משאירים את הלחם הוא יתייבש ולא מחר בכלל לא יהיה לחם. ברגע שבני ישראל ביטלו את הניסיון הזה מבני ישראל, הקדוש ברוך הוא יצטער צער גדול מאוד. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה טבע בעולם של האדם, בהסתכלות של האדם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהכל ייראה לאדם רוחני, ואדם יחיה באטמוספירה רוחנית גבוהה מאוד, ויחשוב שאין טבע, ויחשוב שאין לו שום סיכון, כי הוא בוטח בקדוש ברוך הוא. תמיד הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יתנסה, שיהיה לאדם איזושהי מחשבה, שאולי באמת, חלילה, אין כוח עליון, אין גורם עליון ששולט בו, ששולט בכל הבריאה כולה, ומסדר את כל הדברים לטובתו ולהועיל לו ולהביא לו ברכה וישועה, כיוון שאדם לא, אין שום טבע בהסתכלות שלו, בדברים שסובבים אותו, האדם מאמין באמונה שלמה לגמרי, שזה אנחנו לא צריכים לחיות בעולם הזה. בעולם הזה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו תמיד לחיות בין הטוב לרע, להאמין שהקדוש ברוך הוא קיים גם בתוך העולם הזה, גם בתוך העולם הקשה, גם בתוך העולם המר, גם בתוך העולם שמעלים את הקדוש ברוך הוא ולכאורה מכחיש את מציאותו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שתמיד נאמין בו. זה היה הסיבה של המן, ולכן תמיד יהיה לאדם ניסיונות חיצוניים. אותו דבר גם ניסיונות פנימיים. כל אדם מתמודד עם מידות רעות, עם כל מיני יצרים שיש בו, ואדם עובד על המידות, קורא ספרי מוסר, מתפלל, מבקש, דורש מהקדוש ברוך הוא, ולא נמצא בעולם אדם שיצליח לבטל את המידות שלו לגמרי, ולהיות בדיוק כפי שכל ספרי המוסר כותבים שאדם צריך להיות. זה לא נמצא, זה לא יכול להיות. למה? כי כל עוד האדם בעולם הזה, הוא חייב להתמודד עם איזשהו עניין שלא לגמרי על פי רצון השם, להתמודד איתו ולהתנסות, כדי שיוכל עדיין להיות בעולם הזה, שהוא עולם האלם, שכל זמן שאדם נוכח בו, הוא צריך להיות באיזשהו אלם, ולא להיות כמלאך בעולם העליון. החתם סופר כותב על משה רבנו, שאנחנו מוצאים שמשה רבנו היה מושלם בכל הדברים. הקדוש ברוך הוא בחר במשה רבנו לעשות את כל הניסים, להוריד לבני ישראל את המן, כמו שהזכרנו מקודם, לקרוע את הים. משה רבנו היה מושלם בהכל, חוץ מדבר אחד שאנחנו מוצאים הוא היה גורם של כל הטעויות שמשה רבנו טעה, שמשה רבנו הקע את הסלע, שאר הטעויות שמשה רבנו עשה במשך השנים שהוא נגד בני ישראל, כל הטעויות קשורים באיזשהו אופן לכעס. כך כותב החתם סופר. למה? משה רבנו לא יכל לבטל את מידת הכעס שלו? משה רבנו לא יכל לשלוט בעצמו לגמרי ולא לטעות בשום דבר? אלא החתם סופר כותב שהקדוש ברוך הוא ראה את טובו של משה רבנו ואת הרצון של משה רבנו להיות המושלם באדם, להיות נשא אדם למען בפוריך, להיות אדם כמו שהקדוש ברוך הוא ציפה, שלא בתוך האלם של העולם הזה, ולכן הקדוש ברוך הוא לא יכל לאפשר את זה למשה רבנו, בגלל שאדם שיבטל מעצמו את כל המידות הרעות הוא יהיה כמלאך, הוא יהיה כבן אדם. לכן הקדוש ברוך הוא מנע ממשה רבנו לתקן גם את מידת הכעס, כדי שעדיין יוכל להישאר בעולם הזה ולהניג את בני ישראל. כל עוד האדם בעולם הזה, הוא לעולם לא יוכל לצפות לגילוי מלא, להארת פנים מוחלטת מהקדוש ברוך הוא. תמיד אדם יצטרך לבוא במגע עם האלם, עם הרע, עם הדברים שמסתירים את נוכחות השם בבריאה ומכחישים אותה לכאורה, ועל ידי זה שאדם מאמין בקדוש ברוך הוא ומגלה את הקדוש ברוך הוא בתוך כל הדברים הקשים שהוא חווה ועובר, על ידי זה הוא מקנה לעצמו את הזכות קיום שלו בעולם הזה, ואת הקרבה הגדולה ביותר לקדוש ברוך הוא. כמו וככל שאדם מתמודד עם מסר יותר גדול, ככה המעלה שלו מתעלית יותר, והוא זוכה להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו מוצאים אצל יעקב ועשיו, התורה הקדושה מספרת לנו בפרשיות הראשונות של ספר בראשית על כל המעשה של יעקב ועשיו, שיצחק אבינו קיבל מאברהם ברכות, את הברכה שמעמידה את כל העולם הזה, ואברהם אבינו מסר את הברכות האלו שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא ליצחק, ויצחק רצה למסור את הברכה שהוא קיבל לאחד מבניו. במי יצחק בחר לתת לו את הברכות? בעשיו. עשיו הבן הרשע של יצחק, יצחק לא היה מודע לרשות שלו, הקדוש ברוך הוא הסתיר מיצחק את הרשות של עשיו, ולעשיו יצחק נתן את כל הברכות, רצה לתת את כל הברכות. ויעקב בעצת אמו רבקה בא באומה ולקח מסב את כל הברכות שהוא היה אמור לקבל. ועשיו כעס מאוד על זה ורצה להרוג את יעקב. יעקב ברח מיד לחרן, לדודו. לא רצה להישאר עם עשיו, פחד מעשיו שירוג אותו, ולכן מיד ברח אל דודו לבן. אחרי 22 שנה, הקדוש ברוך הוא התגלה ליעקב אבינו ואמר לו לחזור לארץ ישראל, לחזור להיות עם אביו עם יצחק בשנותיו האחרונות, ויעקב אבינו יצא לדרכו חזרה לארץ ישראל. כשיעקב הגיע לגבול של ארץ ישראל, יעקב רצה לשלוח לעשיו, לשגר לעשיו שליחים שיאמרו לו שהוא בא אליו. יעקב שלח לעשיו, עם לבן גרתי. גרתי עם לבן במשך 22 שנה, ואלי שור וחמור וצון ועבד ושפחה. ככה יעקב שלח לעשיו. מה יעקב רצה לבשר לעשיו הדברים האלה? הרי עשיו ידע שיעקב בא לארץ ישראל. עשיו שמע זה. מה יעקב שלח לעשיו בשליחות הזאת, באמרה הזאת? אז רש"י מפרש, עם לבן גרתי ותרג מצוות שמרתי. גרתי אותיות תרייג. יעקב שלח לעשיו, גרתי עם לבן והצלחתי לשמור תרייג מצוות. ויעקב חשב שזה מה שירתיע את עשיו. עשיו יחשוב, יעקב צדיק כל כך גדול, הצליח לשמור את כל התרייג מצוות גם כשהוא חי עם עשיו, בוודאי שאני לא אצליח לנצח אותו. ככה חלק מהמפרשים מפרשים את העניין הזה. וצריך להבין, למה יעקב חשב שאם עשיו ידע שהוא שמר את התרייג מצוות כשהוא היה אצל לבן, הוא לא יוכל לנצח אותו ולא יוכל להרוג אותו? הרי עשיו היה רשע הרבה יותר גדול מלבן. אנחנו יודעים שעשיו הוא הנחש הקדמוני, הוא היצר הרע. למה יעקב חשב שאם הוא ישלח לעשיו ויודיע לו שהוא שמר כל התרי"ג מצוות והיה דבק בקדוש ברוך הוא גם כשהוא היה חי במחיצתו של לבן, עשיו יפחד מיעקב ולא יבוא להרוג אותו. מה החידוש שיש בזה? גם כשיעקב חי עם עשיו הוא שמר את כל התרי"ג מצוות. אז אפשר לומר שמה שבאמת יעקב שלח לעשיו ויעקב ידע שזה מה שירתיע את עשיו, זה המשך הפסוק. מה? וילישור וחמור וצון ועבד ושפחה. מה העניין שיעקב אבינו שלח לעשיו והודיע לו את כל הדברים האלו? לכאורה הדברים האלו רק יכעיסו את עשיו. כמו שכבוד מורנו ורבנו עטרת ראשנו כמה פעמים שאל, וכי יעקב רצה לעורר אצל יעקב אבינו, אצל עשיו, קינה, ולהתגרות בו, שיבוא להילחם בו, יעקב היה צריך לבוא כאיש פשוט, כאיש דל, כאיש אין לו כלום, וככה עשיו רחם עליו. אלא מה יעקב שלח לעשיו באמרה הזאת, ויהי שור וחמור וצאן ועבד ושפחה? הזוהר הקדוש מביא את מה שכתוב בפרשת בו ביציאת מצרים, שבמכת בכורות הקדוש ברוך הוא לא הרג רק את הבכורות האנשים, את הבכורות המצרים, אלא גם התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא הרג את בכור העבד, בכור השפחה, בכור הצאן, בכור השור, כל הבכורות של העבדים והשפחות ושל החיות והבהמות שהיו בארץ מצרים, גם אותם הקדוש ברוך הוא הרג במכת בכורות. מה הטעם והסיבה שהקדוש ברוך הוא הרג אותם במכת בכורות? הרי הם לא הריעו לעם ישראל ולא עשו לעם ישראל שום דבר רע. אז הזוהר הקדוש מפרש שאותם בכורות שהקדוש ברוך הוא הרג, הם מסמלים על הקליפות. הם מסמלים על כל הכוחות בעולם שכביכול מתנגדים לקדוש ברוך הוא ומכחישים את מציאותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ועם ישראל היה במצב של הסתרה כל כך גדולה, של אי אמונה בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא היה מוכרח לפני שהוא מוציא את בני ישראל ממצרים, להרוג אותם ולהשחית אותם כדי שליבם של בני ישראל ייפתח לאמונה בקדוש ברוך הוא. אז אותו דבר אפשר לומר כאן. מה יעקב שלח לעשיו? אתה מכיר אותי כצדיק רגיל, כצדיק שמתמודד עם הטוב, כצדיק שגר ליד יצחק אבינו, לומד תורה, מתפלל, מקיים מצוות, אין לו שום ניסיונות. ככה אתה מכיר אותי, וככה כשהייתי כשעצמי כצדיק פחדתי ממך, כולי כן יכלת להרוג אותי. אבל עכשיו שהייתי אצל לבן ולא היה לי יצחק, לא היה לי טוב, וחוויתי קשיים, חוויתי ניסיונות, חוויתי דברים שהכחישו את מציאותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שור, חמור, צאן, עבד, שפחה, כל הדברים שרומזים לקוחות של הסית רעך, לקוחות של החיצונים, ולמרות זאת נשארתי בצדקותי ולא נכנעתי להם, עכשיו אני בא לארץ ישראל בטוח, ואני יודע שלא תוכל לפגוע בי, שלא תוכל להרוג אותי, כי התמודדתי עם הדברים הקשים, ולמרות זאת ניצחתי את הכל, וזכיתי להישאר דבוק בקדוש ברוך הוא. אדם שמתמודד עם הדברים שמכחישים את הקדוש ברוך הוא, שמעלימים את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא בבריאה, ונשאר בצדקותו, ולא נכנע, אדם שרואה דבר שקשה, דבר שמסתיר את הקדוש ברוך הוא, אדם על אדם צרה קשה, האדם מתפלל, זועק ולא נהנה, אדם שואל איפה הקדוש ברוך הוא, איפה טובו של הקדוש ברוך הוא בכל העניין הקשה והלא מוסבר והלא מפוענח, איך טובו של הקדוש ברוך הוא בתוך זה, איפה טובו של הקדוש ברוך הוא נמצא. החתם סופר כותב, אדם יכול להתפלל הרבה מאוד תפילות, אם הם יועילו או לא אנחנו לא יודעים, אבל אם האדם מאמין שהטוב של הקדוש ברוך הוא נמצא גם באותו דבר וגם בזה וגם בזה יש סיבה, בזה ודאי שהוא נושא. אין ספק, אדם שמאמין שגם בהסתרות שהוא חווה בחיים הקדוש ברוך הוא נוכח והקדוש ברוך הוא שולח לו אותם, ועל ידם הוא יגיע לטוב ולתיקון השלם, בזה, על ידי זה ודאי הצרה מסתלקת. ככה חתם סופר כותב, והוא מסמיך את זה לפסוק, כתוב בתהילים, את הפרק שאסתר המלכה אמרה, רחוק מישועתי דברי שאגתי. אסתר המלכה אומרת, רחוק מישועתי, מתי ישועה רחוקה ממני ולא מגיעה אליי, דברי שאגתי, שאני פונה לקדוש ברוך הוא בשאגה, שאני פונה לקדוש ברוך הוא בצער, בבחייה, שאני עומדת מול מציאות קשה ומרגישה שהיא קשה ולא מוצאת בטוב, ואני שואגת לקדוש ברוך הוא, למה שלחת לי דבר רע? אז רחוק מישועתי דברי שאגתי, הישועה רחוקה ממני. אבל בקדוש ברוך הוא, ואתה יושב תהיות ישראל, כשמעלים אותך, כשמשפחים אותך, כשאומרים שגם הדבר שנראה רע הוא באמת טוב, הקדוש ברוך הוא יושב על זה, והקדוש ברוך הוא שולח את הישועה לעם ישראל. ככה חתם סופר כותב, וככה גדול תלמידיו של הבעל שם טוב, התולדות יעקב יוסף, רבי יעקב יוסף מפולנה, יש לו תורה שלמה על זה בפרשת וישב, שהוא מסביר איך כל צער שיש לאדם, איך אדם יכול למתק את הדין בשורשו ולגלות את הטוב של הקדוש ברוך הוא שגנוז בו, דווקא אם האדם מצליח לגלות באמת את הטוב של הקדוש ברוך הוא שנסתר באותו דבר ומאמין רק בו. ברגע שאדם לא מתייחס לכל אופן צורת ההתגלות של הטוב שמתגלה לאדם כרע, אלא אדם מאמין שאם הקדוש ברוך הוא קיים, מאמין באמונת הייחוד, מאמין בזה ומגלה את הטוב, אז ודאי כל ההסתרה באמת יורדת, והקדוש ברוך הוא, והטוב האמיתי נגלה. הוא כותב את תולדות יעקב יוסף, אם הקדוש ברוך הוא דן את, אם האדם דן את הקדוש ברוך הוא לקו זכות, שהקדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר רע, וגם דברים שנראים רעים הם באמת טובים, גם הקדוש ברוך הוא דן את האדם מידה כנגד מידה לקו זכות, ומעביר ממנו את כל הדינים. הקדוש ברוך הוא רואה שאדם עשה איזה עבירה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני גזרתי על האדם הזה גזר דין קשה, והאדם הזה דן אותי לקו זכות, שזה באמת לא קשה, שזה באמת לא קשה. הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, דן את האדם לקו זכות על העבירה שהאדם עשה, על העבירה שאדם עשה, ומבטל את הדין ואת העונש שהיו אמורים לבוא עליו בעקבות אותה עבירה שהוא עשה. וגם דברים שלגמרי נראה שאין להם שום אחיזה בקדושה, שום דברים, שום שליחות אמיתית מהקדוש ברוך הוא, שהטוב של הקדוש ברוך הוא בכלל לא נגלה על ידם, באמת דווקא על ידם אדם יכול להגיע ולהשיג את ההשגות הגבוהות ביותר, ולהתקרב לקדוש ברוך הוא קרבה עצומה, שעל ידי שום מעשה טוב, שום מעשה טוב, מצווה או אמונה ושמחה מדבר שנראה שהוא באמת התגלות של רצון השם כפי שהוא, ולא על ידי הסתרה של רע, אדם אם בכל זאת מאמין בקדוש ברוך הוא, יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא ולזכות לדברים עצומים. כמו ש... כמו שמסופר על התקופה של הקנטוניסטים. אתם יודעים צדיקים מה זה קנטוניסטים? דיום בחיים הצדיק. כבוד האדמו"ר דיבר על זה כמה פעמים, נכון? על התקופה הזאת. התקופה הזאת של הקנטוניסטים הייתה אחת התקופות הקשות ביותר לעם ישראל. הייתה בה חשיכה והסתרה שאי אפשר לשער ולתאר. זה היה לפני קרוב בערך 200 שנה ברוסיה. השלטונות הרוסים, שלטון של הצאר הרוסי, רצה להפוך את עם ישראל, שהיו נבדלים, שהיו מסוגרים, שהיו שומרים בקנאות על המסורת ועל המצוות ועל התורה שלהם, הם רצו לפרוץ את החומות שסגרו אותם בתוך הקהילות ולגרום להם להיות... להתערבב עם הגויים. ניסו על ידי גזרות קשות, לא הצליחו. ניסו על ידי הטבות, לתת להם כל מיני דברים טובים, לנסות להראות להם שיותר משתלם להם להיות כמו כל העם, גם לא הצליחו. לכן מה הם עשו? הם גזרו את הגזרה של הקנטוניסטים, שכל ילד יהודי שנמצא ביישובים היהודיים יהיה בסיכון שהוא יכול ללקח לצבא. הקהילה היהודית הייתה צריכה לתת לצבא של הצאר הרוסי כל שנה מכסה מסוימת מכל הילדים היהודים שהיו בין הגילאים 8-12. מה היו עושים? היו לוקחים את אותם ילדים שבין הגילאים 8-12, לוקחים אותם לתקופה שהיו קוראים לחינוך מחדש, היו שמים אותם אצל כל מיני עיקרים במקומות מרוחקים ביותר מהבתים שלהם, מרחק עצום, שם מכריחים אותם כמובן לא לשמור שבת, גוזרים להם את הפאות, מאכילים אותם חזיר, מאכילים אותם נבלות וטרפות, מכריחים אותם לשמוע כל שבוע כל מיני דרשות מקמרים, מכריחים אותם, כופים עליהם להתאבל, להתנצר השם ירחם, עד שהם מגיעים לגיל 18, חצי לא היו מגיעים לגיל 18, היו מתים מהצער ומהקושי ומהעבודות הפרך הקשות שהיו מעבידים אותם. החצי שהיה מגיע בגיל 18 לצבא, היה צריך להישאר 25 שנה בצבא, לשרת את כל העם הרוסי במשך 25 שנה, רק אז היו משתחררים, הולכים והולכים לחיים שלהם בגיל מבוגר, בגיל קרוב ל-40. וכל היישוב היהודי, כל היהודים לא ידעו איך להקל את הדבר הזה, לא ידעו איך לפרש את זה. מה הטוב, מה התועלת שבזה? מלא, אפילו הם הלכו לרבותיהם ואמרו להם, היו לוקחים לנו את ילדינו והורגים אותם, היינו מבינים. הקדוש ברוך הוא לוקח את הצדיקים שבדור, הקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמות הרכות, את הנשמות של הילדים, את הנשמות הטהורות, קורבן על כל עם ישראל. אבל כאן שלוקחים עשרות אלפי ילדים יהודים ומעבירים אותם על דתם, גורמים להם להיות ממש כמו גויים, מה התועלת בזה? מה הטוב שהקדוש ברוך הוא רוצה בזה? איך אנחנו יכולים לשמוח ולהאמין שגם אחרי זה יש יד השם? מה, איך אפשר לפרש את הדבר? איך אנחנו יכולים לנחם את עצמנו? אנחנו חלמנו שהילדים האלו יהיו מורי הוראה, שהילדים האלו יהיו צדיקים, שהילדים האלו יהיו תאורים, פתאום לוקחים אותם, לנו אותם מהידיים והופכים אותם להיות ממש כגויים? מה הטוב שבזה? איך אנחנו יכולים לפרש שבאמת גם מאחורי זה עומד הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא באמת יהיה לנו אחרי טובה על כל זה? לא ידעו איך לפרש את זה. אז הם ניגשו לבן של בעל התניה, רבי דוב בר, שהיה צדיק וקדוש עליון. ידוע שפעם בעל התניה הציג את הילד שלו, את רבי דוב בר שניאורסון, לרבי דוב בר מלובביץ', הציג אותו לחותן שלו, לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, והוא אמר לו על הילד הזה, הילד הזה, כמו שאני מכיר, ככה בעל התניא אמר, כמו שאני מכיר את כל השבילים של העיר שלי, את כל השבילים של העיר שלי, אני מכיר כל שבילה עיר לדיה, אני מכיר אותם בעל פה, ככה הילד הזה מכיר את כל שבילה השמיים בעל פה. מכיר את השבילים של השמיים, ומכיר ויודע מה רצון הקדוש ברוך הוא, ומה הקדוש ברוך הוא רוצה בכל אופן ובכל מובן שהוא. היה לו יכולת השגה ורוח הקודש עצומה. כל בני אותו דור שהיו ברוסיה וחוו את הגזרה הקשה הזאת שהוא נחתה עליהם, ומהם נלקחו הילדים, ניגשו לרבי דב בר, לבנו של בעל התניא, ואמרו לו, תפרש לנו מה זה? איך אנחנו יכולים לפרש את זה? מה העניין הזה? אז הוא מסר להם שיחה, זו הייתה השיחה האחרונה, אחת לפני האחרונה, לפני פטירתו, ואמר, אני אסביר לכם שתבינו מה הקדוש ברוך הוא רוצה בגזרה הזאת שהקדוש ברוך הוא גזר עליכם. למה הקדוש ברוך הוא גרם שיקחו ממכם את כל את ילדיכם ויהפכו אותם להיות ממש כגויים, שאולי מי יודע אם אחרי שהם יצאו מהצבא, אם עוד יזכרו משהו מיהדותם ויחזרו אליכם. אז אמר להם רבי דוב בר להסביר להם את כל העניין הזה של הקנטוניסטים, של הגזרה הקשה שנגזרה עליהם. הוא אמר להם, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלמו. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם אישיות ומידות כמו של הקדוש ברוך הוא. נעשה אדם בצלמנו ובדמותנו. ככה הקדוש ברוך הוא אמר כשהוא רצה לברוא את האדם. האדם נברא בדימוי של הקדוש ברוך הוא, בדימוי של העליונות. לכן כל מידה שיש אצל האדם, אם מידה אמיתית ומתוקנת, באמת היא מושרשת בכל העולם כולו, אנחנו יכולים ללמוד שבאיזשהו אופן זה נמצא גם אצל הקדוש ברוך הוא. הוא אמר להם, בואו נסתכל בכוח הרצון של האדם. יש שני כוחות רצון לכל אחד מאיתנו. יש רצון פנימי שהוא בלתי מוסבר, רצון שהאדם לא יכול להסביר מה ההיגיון שלו, מה התבונה שבו, למה הרצון הזה מועיל לאדם. יש דברים שאדם נולד איתם והוא רוצה איתם והוא לא יכול להסביר. הוא לא מוצא שום הסבר הגיוני למה הם טובים לו, למה הם מועילים לו. וכיוון שהוא לא מוצא שום הסבר הגיוני שהוא יכול לומר למה הם מועילים לו, לכן הרצון הזה הוא גם לא נשלט. כיוון שאדם לא יודע מה הוא, אז הוא לא יודע מתי לשלוט בו, מתי להפעיל אותו, מתי לא להפעיל אותו. זה רצון קבוע באדם שאדם לעולם לא יכול לבטל אותו. ויש רצונות חיצוניים יותר שאדם רוצה בעקבות דברים שהוא רואה שהם טובים בחייו. אדם מחונך ומלמדים אותו שלעבוד זה טוב כי מרוויחים כסף מעבודה, אז הוא רוצה לעבוד, הוא לא רוצה את העבודה, הוא רוצה את הכסף שעל ידי העבודה הוא ירוויח. יש רצון פנימי שהוא בלתי נשלט ובלתי מוסבר ואדם לא יכול לבטל אותו, ויש רצון חיצוני שאדם מכיר בו ויודע מה התכלית של אותו רצון, ובו הרצון יכול לשלוט. רצון פנימי שיש לאדם, שאדם לעולם לא יכול לבטל אותו, אדם לפעמים מתבייש בו. אדם לא רוצה להודות בזה שאין לו את הכוח שליטה עצמית, שאין לו את היכולת לשלוט בעצמו ולנתב את הרצון שלו על פי הדברים הנכונים או לא. אדם מחפש צידוק לכל רצון פנימי ולא מוסבר שבו. אדם מנסה כל הזמן לחפש צידוק והסבר הגיוני למה באמת הרצון הזה, מימוש הרצון הזה, באמת מועיל לו ומביא לו איזשהו דבר טוב בחייו. זה, ככה זה אצל האדם. והוא אמר, ותלמידיו כתבו את זה, ככה זה גם אצל הקדוש ברוך הוא. יש אצל הקדוש ברוך הוא אהבה לעם ישראל פנימית עליונה, שאנחנו לא יכולים להסביר אותה. אנחנו לא יכולים להסביר למה הקדוש ברוך הוא רוצה בעם ישראל בכל מצב, גם בלי זכות אבות, גם כשבני ישראל חוטים. יש אהבה האמיתית של בני ישראל לקדוש ברוך הוא, אנחנו לעולם לא יכולים להסביר אותה. כמו שרבי צבי הכהן מלובלין כותב, בשם רבי רבו היהודי הקדוש משיסחה, שהקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל עם סגולה, והייתם לסגולה מכל העמים. מה זה הכינוי הזה, מה זה התיאור הזה שהקדוש ברוך הוא מכנה את עם ישראל כעם סגולה? מה העניין של עם ישראל לסגולה? אז היהודי הקדוש משיסחה אמר שמה זה סגולה? סגולה זה דבר שאנחנו לא מבינים אותו בכלל, אין לנו שום הסבר להסביר איך הוא פועל ומה הוא פועל. למשל אנחנו יודעים שזאתר ורוטה מגינים על האדם מפני עין הרע. אנחנו יכולים להסביר בהיגיון, על פי התורה, למה זאתר מגן על האדם? אנחנו לא יודעים, אין לנו הסבר לזה. אבל זאתר זה אזוב, וכבר בזוהר הקדוש בהרבה מקומות מוזכר שאזוב זה דבר שמגן, זה דבר שמצייר, אין לנו הסבר לזה. אנחנו לא יודעים מה השר של האזוב פועל בשמיים שלכן, כביכול, אין לנו שום הסבר לתת למה סגולה עובדת ולמה היא פועלת. אבל יש קבלה בידינו מרבותינו שהסגולה פועלת, אנחנו מקבלים את זה בתמימות, בהכנעה, בלי הבנה, ויודעים שככה הם הדברים. ולכן הקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל עם סגולה, כי גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת הסבר הגיוני למה הוא רוצה בעם ישראל בכל מצב. זה דבר שהוא לא מובן. אבל את הרצון הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה בעם ישראל תמיד, הקדוש ברוך הוא בפני כל מידותיו, בפני כל המלאכים, בפני כל פמליה של מעלה, חייב תמיד לתת הסבר למה הקדוש ברוך הוא רוצה בעם ישראל. תמיד חייב, בשביל שהקדוש ברוך הוא ישמור את הקשר שלו עם עם ישראל, וימשיך לחיות אותם ולקיים אותם, תמיד צריך להיות איזשהו הסבר הגיוני, הסבר ריאלי, שכל המלאכים יבינו למה הקדוש ברוך הוא רוצה בעם ישראל, ועושה איתם את כל הניסים ואת כל הטובות שהוא עושה איתם במשך כל הדורות. והוא כותב, ואומר רבי דוב בר מלובביץ', רבי דובר שניאורסון, שיש פעמים שהעם ישראל לא מצליחים לתת הסבר מניח את הדעת לכל פמליה של מעלה למה הקדוש ברוך הוא רוצה בהם. למרות שיש צדיקים גדולים בדור שמקיימים מצוות ועושים מעשים טובים, עדיין בשביל שמצווה תעלה לשמיים ותפרח ויהיה לה משמעות ותוקף כל כך גדול לחדור את כל הרקיעים ולהיות זכה וברא בלי שום פנייה ושום כוונה, צריך לקיים את המצווה הזאת באהבה עצומה לקדוש ברוך הוא, בהירה מושלמת לקדוש ברוך הוא, שאדם מבין את כוחו ותוקפו של הקדוש ברוך הוא. אם אדם לא מקיים את המצווה בשלמות כזאת, מצווה כזאת היא לא מספיק שלמה כדי לרצות כל פמליה של מעלה ולהכיר שזו מצווה. אז לפעמים יש הרבה צדיקים בדור והרבה אנשים שמקיימים מצוות, אבל אין מספיק את אהבה והירה לאותן מצוות כדי שהם יגיעו לקדוש ברוך הוא וכל פמליה של מעלה יסכימו באמת שיש סיבה לשמר ולקיים את הקשר עם עם ישראל. ואז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הקדוש ברוך הוא נותן בלב הרשעים לגזור גזרה קשה על עם ישראל שלא יוכלו לקיים מצוות. ואז הקדוש ברוך הוא רואה את הצער של בני ישראל, את הכאב לב שיש לעם ישראל, מכך שהם לא יכולים לקיים את המצווה, והכאב לב הזה הוא הרבה יותר חזק מכל השמחה וכל האהבה וכל העירה שיש לכל אותם אנשים שכן מקיימים את המצווה, ועל ידי זה אפשר לקיים את עם ישראל. על ידי דווקא אותם שלא צריכים לקיים את המצווה, אלו שמשתוקקים, רוצים, ואין לא עולה בידם לקיים את המצווה, ההשתוקקות הזאת שלא מצליחה להתממש ולצאת לפועל בקיום מצווה ממשית שנעשית על ידי האדם, הרצון הזה הוא זה שעולה לקדוש ברוך הוא ומבטל את כל המקטרגים, כל פמליה של מעלה. רואים מצווה שנעשתה על ידי צדיק גדול שעולה לשמיים, היא לא מושלמת. למה? כי אין את האהבה והעירה המקסימליים שצריכים להיות כדי שמצווה תהיה מושלמת. לעומת זאת, יהודים שמצטערים שלא מצליחים לקיים מצוות, שיש מניעות, שיש יצרה, שיש דברים שתורדים אותם מההגעה אל האמת, הם אלו שמקיימים את כל העולם כולו, מצטרפים אל המצוות שבינינו הן מושלמות ונעשו על ידי צדיקים כל כך מופלגים, הם עולות לשמיים ומצטרפים יחד בשמיים אל אותה התשתוקקות לקיום מצווה שלא יצא לפועל בקיום מצווה, ואז הקדוש ברוך הוא ככה יכול לקיים את עם ישראל. וככה רבי דוב בר הסביר לאותם הורים את כל הגזרה של הקנטוניסטים. הוא אמר להם, העם הזה, הדור הזה צדיק, קדוש, הכל טוב ויפה, אבל לא מספיק כדי לקיים את עם ישראל, ושכל פמליה של מעלה תודה בצדקות של עם ישראל. לכן מה הקדוש ברוך הוא עושה? הקדוש ברוך הוא נותן בלב אותם רשעים, בלב אותם צוררים שחוטפים את הילדים, שיחטפו את הילדים, שימנעו מהם לקיים מצוות. ואז יש רגע אחד שבו הילד היהודי לא רוצה לאכול את החזיר שמכריחים אותו לאכול, מצטער שגוזזים לו את הפירות בתער, והרגע הזה של הצער שווה לקדוש ברוך הוא כל השנים על גבי שנים אחרי זה שהוא יחיה כגוי. למה? כי על ידי זה כל עם ישראל חי ומקוים. הימים האלה, הרגעים האלה שבו האדם כל כך רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולא מוצא סייעת וישמעיה, לא מוצא עזר, לא מוצא את השמחה, הזמנים האלו הם הזמנים החזקים ביותר לאדם, המשמעותיים ביותר לאדם, שעל ידם אדם חי במשך כל ימי חייו. ועל ידי זה אנחנו יכולים לפרש את מה שאמרנו בתחילת הדברים, שהחידושי הרי מגור אמר שמה זה תהיה מלחמת גוג ומגוג, שיהודי לא יוכל לומר שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד. מה זה שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד? להאמין ממונת האיחוד, להאמין שהכל הכל הכל מכל כל זה טוב מהקדוש ברוך הוא. מה זה שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד? שם השם, שם הוויה, זה השם של הטוב, השם של החסד, השם של הרחמים, זה שם הוויה. אנחנו יודעים שם אלוקים, מה זה שם אלוקים? שם אלוקים זה הטבע, אלוקים גימטרי הטבע, ההסתרה, הקושי, האלם, העולם הזה שמעלים אתנו את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בו ומסתירו בו, אותו זה שם אלוקים. ומה העבודה שלנו בני ישראל? להאמין באמונת האיחוד, לא באמונת האימצות אלא באמונת האיחוד, שהכל אחד, הכל טוב, הכל מהקדוש ברוך הוא. אין שום דבר שאף אדם בעולם יכול לעשות לנו שהאדם הזה עושה אותו באופן עצמאי נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. כל דבר שנעשה עם האדם, הקדוש ברוך הוא היוזם שלו, הוא נמצא מאחריו, והקדוש ברוך הוא מוליך את הכל למטרה הטובה ביותר למען האדם. ועל פי זה אנחנו יכולים להבין את כל העבודה של ימי בין המצרים, אבל אנחנו רוצים להקדים ולשאול שאלה. בעזרת השם בשעות שבועיים אנחנו נקרא את פרשת מסעי. מסעות בני ישראל, מבית המסעות שבני ישראל הלכו בזמן שהם היו במדבר. וכמובן, הפרשת קריאת המסעות נכנסה גם לתקנה הקדושה שכבוד מורנו ורבנו תיקן לקרוא בכל יום חמישי את מבית מסעות. מבית מסעות, כמו שאנחנו יודעים, זה 42 תחנות שבהם בני ישראל חנו במדבר. במשך 40 שנה שבני ישראל הלכו במדבר, הם חנו ב-42 מקומות שונים. 42 מקומות בני ישראל חנו בהם. זה פרשת מסעי. והבעל שם טוב הקדוש חידש חידוש עצום שהובא בספר של הנכד שלו דגל מחנה אפרים, ורוב ספרי החסידות עסקו ביסוד הזה וביירו אותו והוסיפו עליו נופח, שכמו שבני ישראל עברו מבית מסעות בזמן שבו הם היו במדבר, ככה כל נפש מישראל, כל יהודי ויהודי, צריך לעבור במשך החיים שלו 42 תחנות שונות, 42 התמודדויות, 42 אתגרים, 42 מציאויות שונות שהאדם צריך לעבור במשך ימי חייו. כמו שבני ישראל יצאו ממצרים וכל משך זמן הליכתם במדבר היה זמן ההתנסות שלהם, הזמן שבו הם הכירו את הקדוש ברוך הוא, עד שנכנסו לארץ ישראל אל השלמות, והגיעו לשלמות שהייתה אמורה להיות השלמות המוחלטת לדולמי העדים בני ישראל, לא היו חוטים ואין יחב את המקדש. ככה כל יהודי, מי שיורד לעולם הזה, צריך לעבור עד שהוא משיב את נשמתו ליוצרו, 42 מסעות. זה החידוש שהבעל שם טוב תיקן, שהבעל שם טוב חידש. מאיפה הבעל שם טוב חידש את החידוש הנפלא והנורא הזה? לכאורה זה דברי נבואה, אנחנו לא, אין לנו מקור מוחלט שכמו ש, שקודם לבעל שם טוב, שכמו שבני ישראל הלכו במדבר 40, וחנו ב-42 מסעות, כך בני ישראל, כל אחד מהם צריך לעבור 42 מסעות. יש איזה רעיון, איזה מחשבה, מאיפה יכול להיות שהבעל שם טוב, על פי מה ביסס את היסוד הזה? כל דברי הבעל שם טוב, כמו שאמרנו, ודאי לנו שהם דברי נביאות ומוסכמים ומקובלים עלינו. אבל יש לנו כלל שכל חידוש שחודש במשך הדורות, יש לו מקור ואסמכת בספרים הקדמונים. מאיפה הבעל שם טוב שאב את החידוש העצום הזה, שכמו שעם ישראל עברו במדבר ב-42 תחנות, ב-42 מסעות, ככה כל נפש מעם ישראל צריכה לחנות ב-42 מקומות. לעבור 42 מתמודדויות. זה יסוד שכבוד הרב חזר עליו המון המון פעמים ודיבר אותו, כבוד מורנו ורבנו. מאיפה הבעל שם טוב חידש את החידוש העצום הזה?
בית מסעות זה 21 ימים של בין המצרים ו-21 ימים של ימי התורה.
איזה ימי תורה צדיק?
החגים שהרב אמר מקודם, שאמרת. עכשיו זה
ירד,
21
זה ידיע אחת. זה חידוש שהאוהב ישראל מאבטא כותב. מה? יש כמה הסברים איך 42 ימים האלו מתחברים, אבל למה באמת זה נחשב תקופה אחת? כן, אבל איך זה צדיק, איך זה עונה? איך זה שיש 42 מסעות שבני ישראל עברו במדבר, זה מלמד אותנו שגם כל נפש ישראלית עוברת 42 מסעות?
כי 21 ימים של הימים הטובים זה כל מיני מצבים שאדם
עובד. איך ימים קשורים צדיק? איך ימים קשורים? לא שאנו הילמים.
איך הם קשורים?
איך ימים קשורים? זה לא קשורים, זה לא ימים. זה 42 מקומות שבני ישראל חנו בהם במדבר. הבעל שם טוב לומד, מזה שיש 42 מקומות שבני ישראל חנו בהם במדבר, על פי השם כמובן, לא מהרצון שלהם. היה את ארון ברית השם שהיום הוליך את בני ישראל ומורה לבני ישראל, כאן זה להיות בכל מקום מבקום. ככה כל נפש מישראל צריכה לעבור 42 מסעות. איך זה? מאיפה זה?
הרי כל 42 מקומות שהם חנו, כל פעם היה מתמודדות בניסיון בדבר.
נכון.
כנגד זה אולי אפשר לומר, זה גם הימים של המועדים, שכל מועד הוא מסמל על מידה אחרת. אז זה כנגד זה, גם באים הרעים וגם באים הטובים, אחד כנגד השני, ככה כל מקום ככה.
זקה בחיים הצדיק. אז מאיפה באמת, מאיפה אפשר לומר שהבעל שם טוב למד את היסוד העצום הזה? יש את ספר היצירה. ספר היצירה הוא הספר היהודי מהתורה הקדושה הקדמון ביותר שיש. רוב המפרשים כותבים שמי שכתב אותו זה היה אברהם אבינו. הרמב״ם כותב בהלכות עבודה זרה שאברהם אבינו חיבר ספרים והפיץ אותם, ועל ידי זה גילה את האמונה לעולם, ככה הרמב״ם כותב, ולימד את בנו תורה, והוא הלך בעצמו וחיטה את רגע ולימד אנשים תורה, אבל גם כתב ספרים. איזה ספרים אברהם אבינו כתב? רבי משה זכות כותב בפירוש שלו על הזוהר הקדוש, שהספר שאברהם אבינו כתב זה ספר היצירה. ספר היצירה מובא בגמרא במסרת סנהדרין, בזוהר הקדוש, בהרבה מאוד מקומות ספר היצירה, במקורות אלו כבר ספר היצירה מובא. מה זה ספר היצירה? ספר היצירה זה הספר שבו מתבאר איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מה היו החומרים הרוחניים שהקדוש ברוך הוא הלכים יחד בשביל לברוא כל דבר ודבר בבריאה. ואדם שיש לו הבנה מספיק עמוקה וחזקה להבין את הדברים של ספר היצירה, ויש לו את הקדושה הגדולה והוא מדמה ליוצרו בכל המעשים, יכול להצליח לברוא דברים כמו שהקדוש ברוך הוא ברא. ככה מסופר על הגאון מווילנה. הגאון מווילנה סיפר רב חיים מוולוז'ין, רב חיים מוולוז'ין מעיד, שהגאון מווילנה אמר לו שכבר כשהוא היה בן 13, לפני גיל 13, הוא התחיל לברוא אדם על ידי ספר היצירה, והבין שמהשמיים לא רוצים בזה, ולכן עצר ולא המשיך לברוא את אותו אדם שהוא רצה לברוא על ידי ספר היצירה. ובספר היצירה יש כלל מאוד גדול, שכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם הוא נכפל לשלושה. מה הכוונה? יש שלושה דברים מרכזיים שהם הדברים שמקיימים את כל העולם. עולם, שנה, נפש. עולם, יש את המקום שעליו אנחנו נמצאים, הקרקע שמחזיקה אותנו, השמיים, המטלטלים שנמצאים בעולם. יש את כל הדברים שהם המקום שבו אנחנו נמצאים, המקום שבו אנחנו נוכחים, זה עולם. יש שנה, זמן, מערכת הזמן. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, התחיל לפעול שעון של עולם לא הפסיק. יש את מערכת הזמן. ויש נפש, יש את הנפשות, את בני האדם. אלו הדברים שמרכיבים את כל העולם וממלאים אותו. עולם, המקום, שנה, הזמן שתמיד פועל ומתקדם, ונפש. כל אחד ואחד מהעולם הוא נפש, כל אחד ואחד מהאנושות, כל אחד ואחד מהצון, מהבקר, מהבהמות, עולם, שנה, נפש. אלו שלושה חלקים שקיימים בכל הבריאה. וכתוב בספר היצירה שכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא נכפל בשלושת הדברים האלו. כל דבר שנמצא באחד נמצא בכל שלושת הדברים. למשל הקדושה. הקדוש ברוך הוא ברא מושג הזה של קדושה, דברים שנבדלים מכל העולם הזה ומקודשים, אז יש קדושה בעולם, זה ארץ ישראל, בית המקדש, יש קדושה בשנה, בזמן, שבת קודש, ימים טובים, מועדים, יש קדושה בנפש, בעם ישראל יש קדושה. כל דבר נכפל בשלושת החלקים האלו של הבריאה. ועל פי היסוד הזה אפשר להבין מאיפה הבעל שם טוב למד את היסוד הגדול ועצום שכל יהודי עובר מבית מסעות, כמו שבני ישראל עברו במדבר מבית מסעות. למה? כי אנחנו מוצאים מבית מסעות בעולם, שבני ישראל צריכים לחנות ב-42 מקומות בעולם. ככה גם ודאי יש מבית מסעות בנפש, בנפש של האדם. כל אדם ואדם צריך לעבור 42 מסעות. וגם אם נסתכל, כמו שאמרת רבי חיים הצדיק, המטרה של לשמה הקדוש ברוך הוא הוליך את בני ישראל במדבר במשך 40 שנה וגרם להם לחנות ב-42 מקומות, זו גם הסיבה לכך הייתה, כמו שהזוהר הקדוש כותב, אורח חיים הקדוש מאריך בזה הרבה בפרשת מסעי, שלמה הקדוש ברוך הוא הוליך את בני ישראל במדבר וגרם להם לחנות ב-42 מקומות שונים. מכיוון שהקדוש ברוך הוא כשברא את העולם ברא גם את הכוח של הסיטרא אחרא, גם את הכוח של הקליפות, והקדוש ברוך הוא לא רצה לפשט את הכוח הזה בכל העולם כולו, כי אם הכוח הזה היה מתפשט בכל העולם כולו לא היה לנו שום מקום אמיתי ומקום שבאמת הקדושה יכולה לשרות בו. לכן מה הקדוש ברוך הוא עשה? הקדוש ברוך הוא צמצם וריכז את הכוח של הקליפות רק למדבר, שהמקום בעיקר למדבר, יש לו שלוחות גם בכל העולם, אבל בעיקר במדבר, שזה מקום שבדרך כלל אין יישוב בני אדם, ששם ישלוט, ששם ימלוך, וככה כל העולם, שאר העולם יוכלו להתנהל בשלום ולא כך יוזקו על ידי כוחות הסתרה אחר. וכשהקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל ממצרים ורצה להביא את העולם לתיקון השלם, מה הקדוש ברוך הוא עשה? הקדוש ברוך הוא לוקח את בני ישראל למדבר וגרם להם לחנות שם ב-42 מקומות שונים, ב-42 תחנות. למה דווקא ב-42 תחנות? כי 42 מקומות האלו הם היו המקומות המרכזיים שבהם הם מכונסים כל הקליפות וכל הכוחות הקשים שגורמים לאדם לחתור. וכל פעם שבני ישראל חנו באיזה מקום, בני ישראל הוא צריכים להתמודד עם ניסיונות קשים, ועל ידי העמידה בניסיונות היו מבטלים ומחיים אותם קליפות שהיו באותו מקום. לא היו מתמודדים עם הניסיונות ונכנעים לקליפות שבאותו מקום, מעמיקים את ניצוצות הקדושה שנמצאים בקליפות יותר, וגורמים לסתרא אחרא להתגבר יותר. זו הסיבה שבני ישראל הלכו במדבר במשך 40 שנה, ולכן חנו ב-42 מקומות שונים. ככה זוהר הקדוש כותב. והחתם סופר מוסיף וכותב על זה, שלכן בתחילת פרשת מסעי כתוב שמשה רבנו כתב את כל המסעות למוצאיהם למסעיהם. מה הכוונה למוצאיהם למסעיהם? הכוונה הפשוטה היא שמאיפה שבני ישראל יצאו והמסעות של בני ישראל. החתם סופר כותב מה הכוונה למוצאיהם למסעיהם. משה רבנו רצה ללמד זכות על בני ישראל, שכל פעם שהם יצאו מדרך השם, מה הייתה הסיבה? מסעיהם, המסעות של בני ישראל, הקדוש ברוך הוא הוליך את בני ישראל. כי לכאורה זה קשה להבין איך בני ישראל חטאו בכל החטאים שהיו בדור המדבר, למרות ההתגלות האלוקית שהייתה, למרות האמונה העצומה שאמרנו שהייתה בהם, אלא הם היו במקום הכי קשה בעולם, במקום הכי שבו הסתרה הגוברת, ולכן בני ישראל חטאו באותם מקומות. כנגד זה, גם בנפש, גם כל אדם, יש 42 התמודדויות מרכזיות שהוא אמור לעבור במשך ימי חייו. אדם עובר את כל אחד מ-42 תחנות אלו, אדם עובר, מתגבר, מצליח, מכניע את הקליפה, וככה לאט לאט אדם מגיע אל התיקון השלם, לשלמות, אל השלמות של הנפש שלו, וזוכה להעלות את הזכה וברא לקדוש ברוך הוא. זה היסוד של הבעל שם טוב, שכל אדם צריך לעבור 42 מסעות, כנגד 42 המסעות שבני ישראל הלכו במדבר. אבל על פי זה, החידוש חסר, צריך להשלים אותו. שאם כן, גם בזמן, בשנה צריך להיות 42 מסעות. 42 מסעות איפה אנחנו עושים בזמן. אז רבי חיים הצדיק הזכיר את החידוש שהאוהב ישראל מאבטה כותב, ועבודת ישראל גם רבי מגד מקושניץ ועוד, שבאמת החודש הזה, ה-21 ימים האלו של ימי בין המצרים, הם מבית מסעות שאדם עובר בזמן, בשנה. במשך תקופת השנה, 42 מסעות שאדם צריך לעבור, איפה הם? בימים אלו של בין המצרים. זה רק 21 ימים. איך הם מוכפלים ל-22 ימים? אז אוהב ישראל כותב שמחשבים את הימים והלילות. הלילות הם ניסיונות בפני עצמם, והימים הם ימים בפני עצמם. רוב המפרשים האחרים כותבים באמת שה-21 ימים האלו של ימי בין המצרים, הם מתואמים ומקבילים ל-21 הימים של המועדים. 21 הימים, לא של כל המועדים שהזכרנו, שבכללם גם פסח ופורים וכולי וכשר כל המועדים כולם, אלא ל-21 הימים שבין ראש השנה להושענא רבה. הימים הגבוהים ביותר בשנה הם 21 ימים מראש השנה, שבו מתחיל יום המשפט של עם ישראל, שבו עם ישראל ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך, והמשפט של בני ישראל מתחיל, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, חג הסוכות, חול המועד של סוכות, שמיני עשרת, בין יום ראש השנה לשמיני עשרת, יש 21 ימים, והימים האלה הם תואמים, הימים האלה הם מחוברים ומשולבים אחד בשני. הראשון שכותב את זה, בחיים הצדיק, אתם התחלתם לומר את זה? המערשה במסכת סנהדרין הוא הראשון שכותב את זה. הוא כותב ש21 הימים של 21 הימים של ימי בין המצרים משולבים יחד הם כנגד 21 הימים של ירח האיתנים. כן, מה העניין שצריך שני תקופות כאלו של 21 ימים זה כנגד זה? שלמה צדיק, למה? איך זה, אז למה זה מחובר אחד לשני? זה שני דברים נפרדים.
אפשר לומר מקודם שכדי ש, כמו שהרב אמר, שיש חלק של אהבה והאירה שאדם צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, וזה החלק שעולה לשם יתברך ומרצה חלק מהרצון החיצוני. יש את הרצון הפנימי שתתחילים של הנצר ושמשם עולה, יש גם את החלק הפנימי.
אז רבי שלמה הצדיק, רבנו הקדול והקדוש, רבי צדוק כהן מלובלין, בספר של צדקת הצדיק, באות קע"א, מתייחס לדבר הזה, של יש 21 ימים, 21 ימי בין המצרים, ו-21 ימי ירח האיתנים, 21 ימי השמחה והקדושה וההתעלות, והם משולבים זה בזה, אחד כנגד השני. הוא מסביר למה באמת צריך 21 ימים של פורנות, של צער, של קושי, וכנגדם 25 ימי שמחה. למה צריך את שני הימים, שני תקופות המקבילות האלו, שכמו שאמרנו מתחברות לאחד, והם מבית המסעות שאדם עובר בשנה, בזמן? אז הוא כותב רבנו צדוק כהן מלובלין, שאנחנו מוצאים בהרבה מקומות שחז"ל אומרים שיש דברים שהם מסוכנים, יש דברים שמיועדים לפורנות, ככה חז"ל מגדירים אותם. יש מקומות שחז"ל אומרים עליהם שמיועדים לפורנות. שכם למשל, שכם זה מקום שחז"ל אומרים שמיועד לפורנות, ורוב הצרות והקשיים שבני ישראל והמחלוקות והחורבנות שבני ישראל עברו במשך הדורות התחילו בשכם. בשכם חיללו את דינה, בשכם יוסף הצדיק נמכר בשף, יוסף הצדיק הורד לבור ונמכר. בשכם, בשכם נחתכה ממלכת ישראל וממלכת יהודה. שכם זה מקום מיועד לפורנות. אנחנו מוצאים אנשים שגם הם מזמינים פורנות. יש אנשים שאין להם מזל פשוט מאוד. הם לא מצליחים בשום דבר, מנסים להתפרנס, לא מתפרנסים, מנסים להצליח לעשות דברים, לא מצליחים. יש אנשים שהם מזמינים פורנות, לא מצליחים בשום דבר. וככה יש גם זמן. הימים האלו, 21 הימים שמיועדים לפורנות. אדם צריך להימנע מניתוחים קשים, ממקרים רפואיים שהוא יכול להימנע מהם ב-21 ימים האלה. אדם עדיף לו להימנע ולא לעשות אותו דם. אדם יש לאדם משפט בימים האלה, מזלם של בני ישראל קצת יורד ולא עולה כמו בשאר השנה, ולכן עדיף לאדם שלא לעשות דברים כאלו שיכולים להשפיע עליו ובאמת הם גורלים לחיים שלו ב-21 ימים של בין המצרים. למה זה באמת? אנחנו מוצאים שיש חלק מהעולם ש... מתקבל תמיד טוב, תמיד מצליח, תמיד הוא רוצה דבר, הוא מצליח. יש מקום, מגיעים אליו, הדברים מסדרים, הדבר יוצא לפועל. יש דברים שמיועדים, מזומנים לטוב, ויש דברים שמזומנים לפורנות. מה העניין? הקדוש ברוך הוא חילק את העולם לשני חלקים, וזה צבא בצבע אדום, וזה בצבע לבן, זה יצליח וזה לא יצליח. למה העולם מחולק ככה לשני חלקים, דברים שמיועדים לפורנות, ודברים שמיועדים לטוב? אז הבן צדוק הקודם מלבלין מסביר שלמה חז"ל קראו לאותם דברים דווקא מיועדים לפורנות. מה זה המילה פורנות? מה השורש של המילה פורנות? אנחנו בשכל האנושי, כשאנחנו שומעים את המילה פורנות, אנחנו ישר חושבים פורנות, זה מלחמות, פוגרומים, צרות, דברים קשים. מה מקור המילה פורנות? מקור המילה פורנות זה פיראון. שקדוש ברוך הוא, שדבר מסוים נפרע מדבר אחר. פעם אם מדינה הייתה מורדת במלך, אז המלך היה בא ללחם במדינה, ופורע מהם את הביזיון והבושה שהם גרמו לו בכך שהם מרדו בו. זה פיראון. שדבר מסוים פורע מדבר אחר את החוב שיש לו. אז אותם דברים שמיועדים לפורנות כלשון חז"ל, אנחנו מבינים אותם שמיועדים לפורנות, הם מיועדים לקושי, לרע, אבל הם לא מיועדים לקושי ורע, הם מיועדים לפורנות. המזל שלהם הוא שהקדוש ברוך הוא משלם להם על כל מעשיהם, בין לטוב בין לרע. הם עושים דבר רע, מקבלים את התשלום הרע. עושים דבר טוב, מקבלים את השכר. אם כן, למה הם לא מוצלחים בכל הדברים ותמיד נכשלים? לכאורה הם עושים דברים טובים והם אמורים לקבל שכר על זה, אמורים לקבל תוצאות טובות. למה תמיד יש כישלונות ודברים קשים במקום הזה? אלא אנחנו יודעים ששכר שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם לא יכול להיות בעולם הזה. שכר מצוות בעי על מלאכה, הגמרא אומרת. אם הקדוש ברוך הוא משלם שכר לאדם, השכר לא יכול להיות בעולם הזה. השכר יכול להיות רק בעולם הבא. מדוע? כי כל ההנאות, כל הטוב שבעולם הזה לא מספיק כדי לשלם לאדם שכר על מה שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא, על מה שהוא מקיים מצוות. שכר רוחני לא יכול להתלבש ולבוא על ידי דבר שקיים בעולם הזה מרוב הכמות העצומה שהוא אמור לספק טוב לאדם. אם כן, הטוב לא מגיע, כי אין שכר בעולם הזה. לעומת זאת, העונש הרע הוא כן מגיע בעולם הזה. לכן זמנים שמיועדים לפורנות, הפורנות, הקדוש ברוך הוא משלם להם, אבל תמיד אך ורק הרע מגיע. השכר הטוב נותר בשמיים, מחכה לאדם, למקום, לזמן, לתקופה אחרת. זה זמן שמיועד לפורנות. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הקדוש ברוך הוא ישיר את אותו מקום לעולם לא מוצלח? הקדוש ברוך הוא ישיר את אותו זמן תמיד מיועד לכישלון? הקדוש ברוך הוא ישיר את אותו אדם שאף פעם לא יצליח בימי חייו? אלא יש כנגד זה זמנים אחרים, מקומות אחרים, אנשים אחרים, שההנהגה שהקדוש ברוך הוא נוהג אותם היא הנהגה של מתנת חינם. הקדוש ברוך הוא לא מביט במעשיהם, לא מתחשב ביתרונות ובחסרונות שלהם, אלא תמיד נותן להם את הכל במתנת חינם. ומה הקדוש ברוך הוא עושה כדי שכל אדם יקבל את השכר שלו? הקדוש ברוך הוא רואה את כל מה שהאדם מתאמץ בזמנים שמיועדים לפורנות ומקבל רק את הפיראון הרע הקשה באותם זמנים, והקדוש ברוך הוא משלם לאדם את כל השכר שהיה אמור להגיע לו בתורת, בזכאות, בגלל שהוא עשה את הדברים. מתי הקדוש ברוך הוא נותן את זה לאדם? בזמן השני, במקום השני שמיועד למתנת חינם, לנתינה מהקדוש ברוך הוא, בלי דבר שמצדיק את הנתינה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את הדבר בתורת מתנה. ואדם לא צריך להתאמץ על זה ולא צריך לעשות שום דבר כדי להשיג את זה. אדם מקבל את זה בחינם. רק מה? האדם לא יודע לקשר בין שני הדברים. אדם לא יודע לקשר את זה שכל השמחה והטוב והאושר שהוא מקבל בזמן שהוא מוצלח ומזלו עולה, בזכות מה הוא מקבל את זה? בזכות הזמן שהוא יתאמץ והתעקש וניסה בכל כוח ולא הצליח, בזמן של פורנות, והוא קיבל רק את הפירעון הקשה, ולא הגיע הפירעון הטוב, השכר נשאר בשמיים לעולם הבא. אבל הקדוש ברוך הוא נותן לו את כל מה שהוא יתאמץ, כנגד כל מה שהוא יתאמץ, הקדוש ברוך הוא נותן לו בתקופה של השמחה והטוב. ומה אדם צריך לעשות? לחבר את שני הדברים האלו ולהבין. אם בתקופה של קושי, יש קושי והסתרה, לדעת, בזמן אחר, בזמן של טוב, הקדוש ברוך הוא ישיב לי את זה בתורת מתנת חינם. בזמן שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם את הטוב, את הטוב בתורת מתנת חינם, אדם צריך להבין למה קיבלתי את זה. בגלל שבזמן הקשה התמודדתי, רציתי, השתדלתי, נלחנתי, לכן הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה. כל העבודה של האדם זה לחבר בין הדברים ולא לראות שום מציאות נפרדת. כמו שאמרנו, אמונת הייחוד, לאחד את הכל, לדעת שהכל מהקדוש ברוך הוא והכל טוב. ולכן שני התקופות האלו של 21 ימי בין המצרים ו-21 ימי ערך האיתנים מכוונים אחד כנגד השני. כי כל יום ויום שאדם משתדל בימי בין המצרים, נלחם, לא מתייאש, לא מרפא, רוצה בכל כוחו לקיים את רצון השם, ולראות ולנסות לגלות בכל דבר קשה, בכל תקופה של הסתרה, את הטוב והאור של הקדוש ברוך הוא, מה אדם זוכה כנגד זה? שמימי ערך האיתנים, ימי השמחה, אדם מקבל שמחה, אדם מקבל איתו התעוררות, אדם פתאום מגיע בראש השנה לקדוש, לבית הכנסת, מתפלל מתוך דבקות, מתפלל מתוך שמחה. הוא לא מבין למה, הוא לא הכין את עצמו, הוא לא זוכר שכל חודש הוא עושה משהו מיוחד שיכין אותו לאותו רגע. מה גורם לזה שביום ראש השנה הוא מרגיש תלות כל כך גבוהה? ביום שכנגד ראש השנה, יום הראשון לימי 21 דרך האיתנים, ביום הראשון לתקופת ימי בין המצרים, ביום זה ימי תמוז, הוא התאמץ, ניסה, היה לו קשה, הוא הרגיש הסתרה, הוא הרגיש מה שחזל אומרים, שהזמן הזה, מזלו של עם ישראל יורד, הוא הרגיש את זה ולמרות זאת לא נכנע, ומין בקדוש ברוך הוא וניסה לראות את הטוב, כנגד זה ביום ראש השנה, הוא יזכה לטוב ושמחה ותאורות מהקדוש ברוך הוא. כל הימים של ימי בין המצרים משולבים עם הימים של ימי ערך האיתנים, וככל שאדם משתדל בעבודת השם, למרות הקושי והסתרה שיש בימים האלה, בימי ערך האיתנים הוא יזכה לשמחה ונחת ושפע גדול. ומה שאומרים את הדבר אחד כנגד השני, נסתכל יום תשעה באב. יום תשעה באב, היום האחרון של ימי בין המצרים, הוא היום הקשה ביותר, היום הקשה ביותר לעם ישראל. כולנו יושבים בבית הכנסת, על הרצפה, קוראים קינות. מה אנחנו קוראים? אנחנו קוראים שבית המקדש נחרב, אנחנו קוראים שהקדוש ברוך הוא הגלה אותנו לבין העמים. כנגד זה, איזה יום ב-21 ימים מכוון כנגד תשעה באב, ב-21 ימים של מלך האיתנים, יום הושענא רבה. יום הושענא רבה. ונראה כל הדברים ממש תואמים אחד כנגד השני. מה קרה ביום תשעה באב? בית המקדש נחרב. ומה הגמרא מספרת שקרה ביום שבו בית המקדש נחרב? הגמרא מספרת שבני ישראל, הכהנים, שהיו מתפעלים ומחזיקים את בית המקדש, ראו איך הצוררים נכנסים לתוך בית המקדש ושורפים את ההיכל. מה הכהנים עשו? הכהנים עלו לגג של בית המקדש, פנו לקדוש ברוך הוא ואמרו, הקדוש ברוך הוא, אתה במשך מאות שנים הפקעת בידינו את בית המקדש, ואמרת שאנחנו נהיה אחראים עליו, אנחנו מבינים שמעלנו בתפקידנו, לכן הקדוש ברוך הוא, אנחנו מוסרים לך את המפתחות של בית המקדש. בני ישראל השליחו את המפתחות של בית המקדש לשמיים, ויצא יד מהשמיים ולקחה את המפתחות לתוך השמיים. ככה הסתיים הקשר בין בית המקדש לבינינו בחומת בית המקדש. כנגד זה, ביום הושענא רבה, מה קורה? אנחנו פותחים את ההיכל. מה אומרים? כל חי יפתח אוצרות שמיים. הקדוש ברוך הוא פותח ביום הזה את כל אוצרות שמיים. הקדוש ברוך הוא פותח את ארובות השמיים, מוריד גשם, מוריד כל השפע לעם ישראל. ביום שבו בוכים ומצטערים שהקדוש ברוך הוא לקח את המפתחות של השפע, לקח את המפתחות של בית המקדש, זה היום שבו אנחנו מתחילים לבקש את הגשמים, מתחילים לבקש את השפע מהקדוש ברוך הוא. מה קרה ביום תשעה באב? ביום תשעה באב הקדוש ברוך הוא הגלה אותנו לבין האומות, כביכול לא רצה להיות אלוקים יחיד רק לנו, אלא העביר את השליטה עלינו כביכול לבין 70 שרי האומות. מה קורה ביום הושענא רבה? אחרי שבחג הסוכות מקריבים 70 פרים כנגד כל 70 אומות העולם, ביום שמיני עצרת, הקדוש ברוך הוא רוצה להיות עצור יחד איתנו, להיות רק יחד איתנו, יחד עם עם ישראל. הקרבה הכי גדולה לקדוש ברוך הוא, אנחנו זוכים בה ביום שמיני עצרת. למה ביום שמיני עצרת? בזכות הקושי והסתרה שעברנו ביום תשעה באב. זה עבודת השם של הימים האלה. למרות כל ההסתרות, למרות כל הקשיים, למרות שזו נראה תקופה שמיועדת לפורענות, תקופה שרק דברים קשים ורעים קורים בה, לא להיכנע להסתרה, לא להיכנע לרע שלכאורה שולט בעולם הזה, ולהאמין בקדוש ברוך הוא, להאמין שהכל טוב, להאמין להאמין שאין שום דבר רע יורד מן השמיים. להאמין באמונה הזאת, זה העבודה העיקרית של ימי בין המצרים. ובזכות מה שאדם נלחם ולא רואה סייעת דשמיה, לא רואה מענה, לא רואה שהקדוש ברוך הוא איתו, אבל לא מרפא, לא מתייאש, נלחם בכל כוחו, מימי ירח האיתנים, בימי השמחה, בימי החגים, אדם יזכה בתורת מתנת חינם, לשמחה, לקרבה, לקדושה עצומה, שהוא לא מבין מאיפה הגיע. וככה רבנו הבני שכר, רבי צבי למלך מדינוף, כותב בספר שלו, יקרא דפירקה, הוא מביא את מה שאחינו האשכנזים בארצות פולין אומרים בנוסח הסליחות. האשכנזים אומרים בנוסח הסליחות, לא במעשים באנו לפניך, לא בחסד באנו, לא בחסד ולא במעשים באנו בפניך, כדלים וכרשים דפקנו דלתך. כך אשכנזים אומרים. הבני שכר מקשה ואומר, וכי אנחנו לא באים לקדוש ברוך הוא בחסד, אנחנו לא באים לקדוש ברוך הוא במעשים. כל מה שאנחנו באים, מתכוננים כל חודש אלול לראש השנה, ליום המשפט, זה על ידי חסד, זה על ידי מעשים. אנחנו יודעים תשובה ותפילה וצדקה מעבירים בתרוע גזירה. אז מה הכוונה שאנחנו אומרים? שלא לא 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 במעשים, לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך, אלא כדלים ורשים. מה הכוונה? אז הבני יששכר כותב שמה זה דלים ורשים? מה זה ששכרון לקושב? אנחנו באים כדלים ורשים, אנחנו באים בראש שנה עם בגדים יפים, עם בגדים נעים, אוכלים, אנחנו לא ממש באים כדלים ורשים. מה הכוונה שאנחנו מתכוונים, מה אנחנו מתכוונים באמת לומר, מה האמת של הדברים שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא? כדלים וכרשים דפקנו דלתך. אז כותב הבני יששכר, מה זה דלים, מה זה כדלים? כדלים, השורש של המילה זה רק האותיות דלת למד. חף זה חף זה הפניה, זה אנחנו אומרים כדלים, אנחנו כמו הדלים, ודלים יוד מם שנמצאים בסוף, בסוף המילה, זה רק סוג של אמירה של מילה שמורה שזה רבים, שזה לא דל אלא זה דלים. העיקר של המילה זה דלת למד. מה זה דלת למד? כותב הבני שכר שאנחנו יודעים שיש שם אדנות של הקדוש ברוך הוא, שם אדנות שמורכב מארבע אותיות, ויש מילוי לשם אדנות שהוא מורכב מ-12 אותיות. א', ד', נ', י'. א' מורכבת מהמילה, האות א' מורכבת מהאותיות א', ל', פ'. ד', שהמשך של מדנות גם, מורכב מהאותיות ד', ל', ת'. יש 12 אותיות במילוי של שם מדנות. והם כנגד 12 חודשי השנה. 12 חודשי השנה, כל חודש מאיר בו אות אחרת מה-12 אותיות שממלאים את שם מדנות של הקדוש ברוך הוא. באיזה חודש מאיר כל אות ואות מ-12 האותיות של הצירוף של שם הדנות של הקדוש ברוך הוא? ההערה מתחילה מחודש ניסן. חודש ניסן הוא ראש החגים, הוא ראש החודשים על פי התורה, הוא ראש החגים. אז בחודש ניסן מאיר האות א' של המילוי של שם הדנות, א'. בחודש אייר ל', בחודש סיוון פי. ואז מה, איזה אותיות מהירים בחודש תמוז ואב? דלת למד. אז מה אנחנו לקדוש ברוך הוא? לא בחסד ולא ברחמים באנו לפניך. אנחנו לא באים לפניך הקדוש ברוך הוא בכל החסד והרחמים שעשינו בחודש אלול, אלא כדלים, בדלת למד, בכל ההשתדלות שלנו שהיינו בחודשים של תמוז ואב, בזה אנחנו באים לפניך הקדוש ברוך הוא, ובזה אנחנו בטוחים שננצח בדין. כדלים. מה זה קרשים? שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא קרשים, דפקנו את זה לתך. מה זה קרשים? אז שוב פעם, חף זה לא שייך לעצם המילה, זה הוספה. רשים, יוד, מם, גם זה לא שייך לעצם המילה, זה גם הוספה. מה השורש של המילה? רש, 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 שין. מה זה רשין? אז ידוע גם מספר היצירה שהזכרנו מקודם, שכל חודש בשנה האדם צריך לתקן בו בפרט ובעיקר עבר אחר מכל האיברים שלו. כל חודש יש עבר מסוים שאותו אדם צריך לתקן. מה העבר שאותו אנחנו צריכים לתקן בחודש תמוז? את הראייה, את כוח הראייה. בחודש תמוז אדם צריך לתקן את כוח הראייה שלו. בחודש אב, מה כוח שאדם צריך לתקן? את כוח השמיעה. ראייה ושמיעה הם הכלים שעל ידם אדם קורא ורואה את כל מה שקורה סביבו ומפנים את הדברים ומשיג תוצאות לעצמו. בחודשים האלו של ההסתרה ושל לכאורה חוסר המזל לעם ישראל, מה התפקיד שלנו? לתקן את הראייה, לראות את הדברים בצורה חיובית וצורה אמונית, למרות שהם לא חיובים ולא נראה שאפשר על ידם להאמין בקדוש ברוך הוא. וגם בחודש אב את השמיעה, שומעים חדשות רעות, שומעים דברים שלא תואמים את הדרך שבה אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא צריך להתנהג איתנו, גם להאמין ולתקן כוח השמיעה שלנו כרשים, רשין, ראייה ושמיעה. מה שקדוש יום הדין לקדוש ברוך הוא, ובטוחים שננצח בדין ונצא זכאים במשפט. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות את הטוב שבכל מעשיו, להתקרב אליו, לעשות את רצונו, ולסייעתא דשמיא גדולה, בעזרת השם.